לדבר בני חטא, לדבר בני חטא לאמור, כן. גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם ואקברה מתים מלפני. אומר רש"י, מה זה גר ותושב? או גר או תושב, מה זה גם גר וגם תושב? מה הכוונה? גר באר, מארץ אחרת התיישבתי עמכם. כאן הוא אומר, גר, אני באתי ממקום אחר, אני כאן כמו גר, באתי לגור כאן. אבל זה לא כאילו, תושב זה בדיוק הפוך. תושב, גר זה כאילו אורח כזה, באנו. התושב זה מלשון יישוב, דבר קבוע, בדיוק דבר, דבר להיפוך. אומר רש"י, מדרש אגדה, אם תרצו, הרי ניגר. ואם לאו יהיה תושב, ואתלנה מן הדין, שאמר לי הקדוש ברוך הוא לזרעך אתן את הארץ הזאת. אז הוא כאילו נותן להם אולטימטום. תראו, אני רוצה לקנות את העסק הזה, אתם רוצים. אני מבחינת גר, ואני כמו אדם בא זר למקום, הוא אומר, אני רוצה לקנות את המקום הזה. בסדר, תראו לי. תדעו, אם לא תרצו למכור לי, מה אני אעשה? זה שלי. השאלה שנשאלת, למה? למה הוא לא יבוא לכתחילה ויגיד, תושב, תושב אני, זאת אומרת, מצד הצו האלוקי, מצד התורה זה שייך לי, ארץ ישראל שייכת זה מי?
עם ישראל.
זה עם ישראל. למה הוא לא ייגש לעניין של קניית או רכישת מערת המכפלה מכוח הדין, לא מכוח הבחירה. הוא אומר, אתם רוצים, תנקרו, אתם לא יודעים. אני צריך להבין, יש כאן דבר מאוד עקרוני, שכשאתה לוקח דבר, אפילו מכוח הדין, אז זה לא כמו שאתה קונה דבר. למה? כשאתה קונה דבר, אז יש בזה צד של צדק, מוסר. אבל כשאתה לוקח מכוח הדין, למרות שאתה צודק, זה כבר מריח כוחניות. מריח, וזה לא טוב. לא טוב, אני אומר, מבחינת הפרעתו של אברהם אבינו. חסד לאברהם, הוא צריך לבטא את מידת החסד. חז"ל אומרים ששלושה מקומות קנינו בכסף מלא. חברון, ירושלים ושכם. איך אתה יודע? רש"י אומר, אלה מקומות שהיינו יכולים לקחת בכוח. בכוח הדין אני קבל, לא במה. אבל דוד קונה את גורן הרבנה, גוסים, קונה את זה בכסף, למרות שהוא הציע לו לקחת את זה בחינם. גם בשכם, יעקב אבינו היה לו כוח, היה יכול לקחת, הוא קונה את חלקת השדה, כן.
דווקא זה ערבים רוצים, דווקא.
וזה דווקא ערבים רוצים. שאלו אותי למה. אני לא יודע למה. באמת לא מצליחים. אילו לא היו לומדים את רש"י, הערבים, אז היום הוא תשמע, טעינו. בבקשה, סליחה. אבל הם לא למדו, מה אני אעשה? מי שלא לומד לא יודע. אבל האמת שהסיפור הזה הוא כבר היסטורי. הוא מתחיל מההתחלה, מי שנולד ישמעאל כבר אז התחילו. היה גזלן, והיה ידו בכל, יד כל בו וכל זה.
היה סיפור גם מחושים בן דן,
כן. נכון. עד היום, כן. בכל זאת, זה הפשט. אם תרצו, אני גר, אני קונה את זה בכסף. אם לא תרצו, אני לוקח את זה בכוח. אתלנה מן הדין. אחוזת קבר, אחוזת קרקע לבית קברות. זאת אומרת, אחוזה זה קרקע. מה זה קבר? הכוונה היא קרקע לבית קברות. אז צריך להבין, קבר זה לא דבר פשוט. אדם יכול להיות כל החיים שלו נייד. פעם פה, פעם שם, פעם זה. כמו אברהם אבינו. כמו תלמיד מכון מאיר, אין לו מקום קבוע. פעם דני משקיע אותו במיטה הזאת, פעם במיטה הזאת, פעם שם, פעם פה, שם. אברהם אבינו היה נייד, היה לו אוהל, לא היה לו בית. הולך ממקום למקום, ממקום למקום. מתי מתחיל להיות לו קביעות? כשהוא נפטר מן העולם. זהו. זה המקום הקבוע, תחנה סופית, רבותיי.
פעם...
עושה את
עורך הקבע, אבל לא כתוב את זה.
אה? עשו אותו עורך הקבע,
זה במקום קבוע בתפילה, יש עניין, גם שאתה חי.
וגם בקבורה, אתה רואה? מקום קבוע. אז ראיתי פעם בספרים כתוב, למה זכה כנען שארץ ישראל נקראת על שמו? הרי כנען זה שם גנאי, עבד עבדים יהיה למו וכל הדברים האלה. מדוע הוא זכה לדבר הזה? יש מדרש, מדרש ב... חילתה כמדומן. כשהוא אומר ככה, מה זכה כנען שארץ ישראל תקרא לשמו? אז הוא אומר שבני חטא, הם היו כנענים. עפרון היה כנענים. אז הם, פעם ראשונה בהיסטוריה, שמישהו מכר ליהודי אדמה בארץ ישראל. ולא מילתא זו. היום למשל ערבים נמצאים פה אדמה בארץ ישראל. הרגו אותו מיד. אבל הוא פעם הראשונה שהוא אמר, בסדר, אני מוכר לך. וכיוון שכך, מעשה אבות סימן לבנים, זכה כנען בארץ ישראל נקראת לשמו. אחוזת קבר. אברהם אבינו היה צריך לקבוע איפה אשתו תקבר, זה כבר קבוע. דבר קבוע. נוהג לומר שאשתי ואני, תחיה, קנינו גם אחוזת קבר. למה אומרים שזה סגולה לאריכות ימים? באמת, שמתי לב, מאז שקנינו אחוזת קבר. אז אני בא לשם, בהר הזיתים, על יד ההורים שלי, גם הם קבורים בהר הזיתים. אז כשאני בא לשם, יום הזיכרון להורים, לאבא, לאמא, זכרונה לברכה. אז באים גם הנכדים לפעמים, הילדים, הנכדים כמובן, באים להיות ביום הזיכרון. ואז אני אומר להם, אתם רואים כאן, זה המקום הקבוע. לא, כאן אמא, כאן אני.
מה עם תחיית המתים?
שמעת, שמעת. איזה שאלות יש לך? קודם כל, שידעו איפה המקום הקבוע של סבא וסבתא, וסבא וסבא רבא, מקום קבוע. בהתחלה הם קצת נבהלים הנכדים. וואי, מה אתה, כאילו אנחנו חיים לנצח, כמו שאתה אומר, תחיית המתים. פתאום הם רואים שאני מתייחס לזה ככה, בקלות כזאת. זה עושה להם טוב על הנשמה. יש קביעות, הכל מסתדר. כשאין קביעות, שום דבר לא מסתדר. גם הדברים האלה, הפרופורציה של החיים והמוות, הכל מסתדר. מקבלים את זה בצורה, כמו שצריך לקבל את הדבר הזה. נזכרתי בעיני, אחוזת קבר. ברוך השם, היום, עד היום, האחוזה הזאת קיימת. ובאמת, עם ישראל, בשנים האחרונות, בפרשת חיי שרה, בא בהמונה, ואלפים, אלפים באים שם ל...
שבת חברון.
לחברון, בשבת חיי שרה. איזה שמחה, איזה... אתה רואה את עם ישראל חי, כל מיני, כל העדות, כל הגוונים, כל הצבעים, כולם באים, באים למקום הקבוע, נו. המקום הראשון שהוא נקבע, זה אברהם אבינו, זהו, אנחנו כאן. טוב, אנחנו במשניות, יש מודעה שביעית. פרק זין. אנחנו עוסקים כאן בקדושת פירות שביעית לגבי איסור אכילה ומכירה וכל הדברים האלה. בוא נראה. במשנה זין, משנה האחרונה. ורד חדש שכבשו בשמן ישן ילקט את הברד וישן וחדש, חייב בביאור. מה הכוונה? ורד חדש של שביעית הכוונה. הוא גדל, הוא צמח, הוא פרח בשביעית. אבל שמו אותו בשמן על מנת שהריח יצא ממנו לתוך השמן. גם היום ככה, לא רגיל. שכבשו בשמן ישן של השנה השישית. אז יש כאן מעורר, תערובת, השמן הוא של השישית. ואין בו קדושה שביעית. והוורד יש בו קדושה שביעית. איך לנהוג בו? ילקט את הוורד מתוך השמן קודם שיגיע זמן הביאור. ואין השמן חייב בביאור. שאין וורד חדש נותן טעם בשמן ישן, אלא אם כן מונח בו זמן רע. אז יוציא אותו מזה, ואז במילא השמן יישאר משהו. אבל ישן בחדש. אבל וורד ישן, זאת אומרת, שנה השישית, כלומר, ורד של שביעית, שכבשו בשמן חדש של השנה השמיעה, סליחה, ניטייתי, אבל ורד ישן, כלומר, ורד של שביעית, שהוא גדל בשנת השביעית, אבל כבשתו בשמן חדש של השנה השמינית. חיים בביאור, אף השמן גם כן חיים בביאור, ולא מועיל כאן להוציא את הוורד מתוך השמן, שהוורד ישן טעמו חזק, הוא נותן את הריח בשמן, הוא נקלט מהר בשמן החדש, נותן בו טעם.
דווקא הפוך, כאילו, החדש פחות נותן טעם?
זה בדיוק מה שהוא אומר.
כי אחרי שחותכים אותו?
כאילו, לא, כאילו הדבר שהוא ישן, הוא חריפות יותר. הוא נותן מיד, הוא אומר את זה.
הוורד מתייבש אחרי יום, לא? מה הכוונה
ברד? ברד זה פרח שנותן ריח.
מתייבש אחרי...
אבל אני לא יודע אם הכוונה לברד שאנחנו מכירים היום. יכול להיות לברד מסוג אחר, שהוא נקרא ורד או משהו שהוא נותן. חרובים חדשים של שביעית, שכבשם ביין ישן של שישית, וישנים בחדש, שכן חרובים של שביעית כבשם ביין של שמינית, חייבים בביאור, בשני האופנים חייב, הכל בביאור. מדוע שחרובים נותנים תמיד טעם ביין, בין חרובים ישנים ויין חדש, בין חרובים חדשים ויין. כן, העיקר זה הטעם שניתן, זה הכלל. כלשהו שהוא נותן, נותן טעם, שיש ביסורו של שביעית, כדי ליתן טעם בהיתר, חייב לבאר, יש לו דין של פירות שביעית, לכן חייב לבאר. ואם נתערב מין בשאינו מינו, כגון ורד בשמן או חרובים ביין, כמו שהיינו לאל, או מין במינו, אבל אם התערובת היא מין במינו, כגון שמן של שביעית בשמן שאינו של שביעית, כלשהו, אפילו אם טיפה אחת נתערבה בכלי גדול, חייב בעל יש לדין של שביעית לבאר הכל. שביעית אוסרת כלשהו במינה. משנתנו חוזרת על אותו הדין שלנו לאל, בזה הכלל, כדי לציין שכלל זה נוהג בכל האיסורים, נוהג גם בשביעית. יש מפרשים שמשנתנו באה כאן להשמיענו שלא רק בעניין חיוב ביאור, אלא גם בעניין קדושת שביעית, קודם זמן הביאור, גם כן חל, אפילו טיפה, ונוהג אותו הכלל, שאם נתראה משהו ששביעית ביתר, מין במינו, אז הכל נהפך לשביעית. חייב לאכול את הכל, והתערוב בגושת שביעית. שלא במינה נותן, אבל שלא במינה, בתנאי שייתן טעם. אבל אם נתערב במין שאינו מינו ואין קדושת שביעית חלה על התערובת, אלא אם כן יש במין של שביעית כדי לתן טעם במין שאינו של שביעית. יש להבדיל בין דבר שנותן טעם, מה שהוא אומר בין מין במינו, שכלשהו זה כבר הפך אותו ל... אנחנו באורות. בדף כף גימל, כן. בסעיף זין. כשם שמכירים תנאים אקלימיים מסוגלים לבעלי חיים וצמחים שונים, יותר מזה תנאים מובדלים מסוגים, ים ויבשה, עפיפה באוויר והליכה. מי שמסוגל לאחד מהם, אם יחליף את תפקידו, במה שמוזר לו את נפשו, הוא חובל. עדיין, הוא אומר, אם תיקח דג, תשים אותו ביבשה, הוא אבוד, הוא אומר. אם תשים בן אדם, תשים אותו באוויר, אלא אם כן הוא במטוס, הוא ייפול וימות. אותו דבר צמחים, כל דבר יש לו את המקום שלו, הטבע שלו וכל דבר. אי אפשר להחליף את הדברים האלה, אם אתה מחליף, אז היא פוגם באותו אור, הוא לא יכול, פשוט לא מסוגל לתנאים אחרים. כל בעל חי, כל דבר, יש לו את התנאים שלו. אי אפשר להחליף את התנאים. זה משל כמובן, נמשל. ככה הם גם החילופים הרוחניים, מצד פנימיות ערכי החיים שלהם. בכל ספירה רוחנית יש צביוני חיים מיוחדים. כל זמן שהדברים באים רק למגע של הכרה, אין הדבר חודר כל כך עד עומק החיים. אומנם, כיוון שבאו לידי הרגשה כבר, יש הכרה ויש הרגשה. כבר החיים מתרשמים בו ביותר, על פי התנאים המיוחדים. כמו שאומרים חז"ל, אין אדם למד, אלא במקום שליבו חפץ. הרגשה שלו. אדם צריך תמיד להיות עם היד על הלב. הכוונה היא להרגיש. זה המקום שלי? טוב. זה לא המקום שלי? לך למכון מאיר. למה? שאלו, כאן כולם, לא משנה. לפעמים אנשים נמצאים במקום לא מתאים להם, סובלים כל החיים. זה יכול להיות בעבודה, יכול להיות במשפחה אפילו, במקומות כאלה, שפשוט לא מתאים. יש לו סבל רב במקומות האלה. אז הוא אומר, זה בפרט, אני אומר, כאן, על הפרט. כמו שאמרנו, כמו שדג לא יכול לחיות בלי מים. אז אדם שנמצא במקום הלא מתאים שלו, זה כמו דג בלי מים. מפרפר, אין לו חיות, אין לו חיות. אז צריך אדם להיות קשוב למה הוא מתאים.
עם ישראל וארצו זה גם ככה אומרים, לא?
מה?
עם ישראל וארצו אומרים שזה אותו דבר. מוזרי אומר, לא?
שמה?
שעם ישראל וארץ ישראל, זה המקום של
התאים. לא, ודאי, כן. לא, כן, משל הכרם, זה המקום שהוא צריך. כן, כל אחד צריך למצוא את המקום המתאים לו. כל זמן שהדברים באים רק למגע של הכרה, אין הדבר חודר כל כך עד עומק החיים. כיוון שבאו לידי הרגשה, כבר החיים מתרשמים בו ביותר על פי תנאים המיוחדים. כשבא עד לידי אמונה ודבקות, אז החיים מוטבעים במטבעתם המיוחדה, ומדרגה בחיות. ואם הם נאותים לאותו המקצוע, אז הם מתברכים ומתאדרים, לשון חיים. להגדיל תורה ולהדיר, כן, האדם שמצא את עצמו במקום הטבעי, המתאים לנשמתו, בלימוד, בכל דבר, ממש הוא פורח. אבל אם אינם נאותים לו, אז כפי מידת רחוקם וניגודם, ולפי מידת שיקועם בתוכו והשרשתם, ככה תהיה מידת החורבנם ואיבודם. ואותה מידה. אם אתה במקום הלא מתאים, אתה הורס את עצמך. אם אתה במקום המתאים, אתה בונה את עצמך. זאתי התכונה העמוקה של השתמרות מאישה זרה במובן הרוחני, כשאדם הולך לאישה זרה, הכוונה היא שהוא שקוע בחומרניות ותאוות ודברים כאלה, אז זה הורס אותו, כן. אשר דרכיה שאול ביתה, דרכי שאול ביתה, ורגליה יורדות מוות.
מה זה המשפטים האלה דרכי
שאול? זה במשלי כמובן.
משלי.
אישה זונה, דרכי שאול ביתה. הבית שלה זה, נדמה לך שאתה הולך למקום טוב, ושם אתה הולך לגיהנום.
שם ישבו.
מה?
שם
ישבו. ורגליה יורדות מוות. אותו דבר.
בא פה לאשתך?
מה? לא, לאישה זונה שם. וכמה גדולה היא מידת ההמשכה לרקי לב וקטני דעת שנמשכים לדברים כאלה. הולך אחריה פתאום כשור אל טבח יבוא כעקס אל מוסר אוויל. זאת אומרת, אדם שהוא שטוף בתאוות יודע שזה לא טוב. אבל הוא הולך אל אותה אישה, הוא יודע שהוא הולך אל המוות. הוא הולך אליה בכל זאת. למה הוא שבוי בזה? עד לכאן באופן כללי, באופן פרטי. אתה לא מביא זה באופן כללי. בית ישראל יודע בחוש קודש, העמוק שלו, איך להישמר מפח יוקשים, ויודע בבהירות להגן על עמדת קיומו הרוחני האיתן. נגד כל אותם מגמות שבאות להרוס את התורה, את היהדות, את הדברים האלה.
אבל זה פח יוקשים, מה זה יוקשים?
יוקשים זה מלכודת.
כמו מוקשים?
כן, כן. גם נגד אותו כוח המושך של הזרות, שנגוזה מבטן אמו, אחרי שהתנקרה וקנתה לתכונה זרה, ואת פרטי הזריות, מה שעוד זר, איכות ההשתמרות ועמקי האבדון שבהם, וכל הליכות היחס עמהם, הוא סוקר. בית ישראל הכוונה. והם בספרותו, בדיני תורה והכרות אמונה, בדעה מבוססת ורוח חמיס, כראוי לעם עוז, אשר עוז לו באלוקים סלע. אז הוא אומר, כמו שאדם פרטי צריך מאוד להיזהר, להישמר, לא להימשך לשטויות, מה שנקרא. כל מיני דברים כאלה, למרות שזה מושך אותו, הדברים האלה. זאת אומרת, גם האומה שלנו, יש כל מיני תרבויות, כל מיני, גם דתות וכל זה. אנחנו יודעים להישמר לדעת, יש גבול. אנחנו לא נמשכים לכיוון הזה. תשאלו אותי, למה בכל זאת תרבות המערב, היום תופס את האנשים? תשאלו אותי, נו.
למה?
כי הם לא באים למכון מאיר.